כאלה שמעו את זה בתורה ספק, היו כאלה שמעו דעות אחרות. אבל המשנה ברורה מביא שבריטב"א כתוב, כתוב פרוטה. כל מתנה זה פרוטה כסתם שיעור נתינה, סתם צדקה זה פרוטה. ובלשון המשנה ברורה ברור שהוא מתכוון להכריע שהשיעור זה פרוטה אחת. למעשה יש עוד כמה ראשונים וגאונים שהתייחסו לשאלה הזאת בתוך הדברים או בפירוש, ורואים שהם סוברים שפרוטה אחת מספיק. יש תשובת רש"י, יש עוד ראשונים. את רוב הראשונים האלה, וסביר להניח שגם את הריטב"א, האחרונים שהשערית של יום הנביא לא ראו. אז מסתם הם היו רואים, היו חוזרים בהם. אלא שהרב מועדים וזמנים הביא ראיה מהשאילתות שלדעתו מוכרח בשאילתות שצריך יותר מפרוטה, ושהגדר צריך להיות בדומה למה שהרבה פוסקים אומרים על משלוח מנות, שצריך נתינה חשובה לפי המקבל. ככה הרבה אומרים משלוח מנות. אז הוא אומר פה שצריך נתינה חשובה לפי ערך הנותן. זאת אומרת, אם הנותן הוא אני שבישראל, לפי אלה שמחייבים, או אם הוא רוצה לתת, אז מספיק שייתן פרוטה. אבל אם הנותן הוא עשיר גדול, אז הוא אומר שמוכח מהשאילתות שצריך לתת הרבה. איך זה מוכח מהשאילתות? יש גמרא שצריך להבין אותה, מה היא בדיוק באה ללמד. גמרא אומרת, רבי יהודה נשיאה שדר לרבי יושעיה אטמא דאיגלה, דאיגלה טילתא, וגר בדחמא, שלח לי, קיימת בנו רבנו משלוח מנות, איש לרעהו ומטלות לאביונים. יש פה כל מיני גרסאות, יש פה, בירושלים יש גם גרסה אחרת. יש כמה פירושים, מה החידוש, מה הוא בא להשמיע, מה הוא בא להשמיע לו. בשאילתות כתוב שהיה שתי סיפורים. בהתחלה רבי יושעיה שלח לרבי יהודה נשיאה, שלח לו מתנה מועטת בתורת משלוח מנות, ורבי יהודה נשיאה, כנראה בגלל שהוא הנשיא, אז הוא שלח לו בחזרה כמות מרובה מאוד. והגרסה של השאילתות זה שרבי יהושע אומר לו, קיימת בנו רבנו מתנות לאביונים. אז אומר המועדים וזמנים, מזה מוכח שבשמתנת לאביונים צריך שיהיה לפי ערך הנותן. רבי יהודה נשיאה, בגלל שהיה נשיא, הוא נתן כמות מרובה. מה שיש להתווכח עם זה, זה בתרתי. א', הנציב שם במקום אומר שתי אפשרויות איך לדחות את ה... הוא לא מתחת למועדים הזמנים כמובן, פשוט הוא אומר שתי פירושים אחרים שלפיהם אין ראיה לדין הזה. פירוש אחד, הוא אומר שהוא שלח לו כל כך הרבה עד שזה היה יותר מכדי צורך כל הסעודה שלו, אז נשאר לו עוד עודף מהמשלוח מנות. אז הוא אמר, קיימתי בי גם מתנות לאביונים בעודף. אפשרות שנייה, הוא אומר שהוא שלח לו הרבה מאוד, אבל מה שהוא שלח לו לא היה ראוי לאכילה, זאת אומרת היה מחוסר עדיין בישול. ויש דעות שאומרות שדבר שהוא מחוסר הכנה לא יוצאים מדי חובה ממשלוח מנות. אז הוא אמר לו, רבי יהושע אמר לרבי יהודה נשיאה, אתה קיימת רק מתנות לאביונים, כי זה לא נקרא משלוח מנות. עכשיו, על הפירוש עצמו של המועדים וזמנים אפשר קשה עוד קשייה. זאת אומרת, לפי פשט הסיפור זה ברור שהוא התכוון להגיד לו שהתכוון לשלוח לו משלוח מנות. זה ברור בפשט הסיפור. רבי יהושע בהתחלה שלח לרבי משלוח מנות, זה כתוב מפורש, לרבי הנשיאה. ואחרי זה רבי הנשיאה פשטו את הסיפור שהוא יחזיר לו גם למשלוח מנות. אז מה אתה עכשיו בא ואומר לו, קיימת בי מתנות לאביונים, כן? אתה לא יכול להכריח אותו מה הוא רוצה לתת לך. אם לפי הנציב, לפי הפירושים של הנציב, אז באמת זה מובן. בגלל שמאיזושהי סיבה, או שיש פה יותר מכדי, או שיש פה יותר מכדי צורך המשלוח מנות, או ש... או שלא הגיע לכלל משלוח מנות, בגלל שזה לא מוכן. אז יש לו סיבה להגיד לו, קיימת או גם מתנות ליוונים, או רק מתנות ליוונים. אבל לפי המועדים הזמנים, לא ברור מה הוא אומר לו שהוא קיים מתנות ליוונים. אם הוא רצה לעשות משלוח מנות, בוודאי שבתורת משלוח מנות הוא יצא ידי חובה, הוא נתן לו משלוח מנות מכובד מאוד. ועוד קשה, שלפי הפירוש הזה, אז זה עושה מחלוקת בין השאילתות לבין רח ועוד גאונים. הרח גורס אצלנו בגמרא כמו הגרסה של הירושלמי. מהגרסה של הירושלמי מוכח בסיפור הזה להפך. שם מוכח שהמתנות לאביונים לא צריך להיות מתנה כל כך מכובדת. כי שם כתוב ששלחו פעמיים. פעם ראשונה שלחו מתנה מועטת, ועל זה אמרו קיימת מתנות לאביונים. אחרי זה שלחו גם מתנה מרובה של הסעודה, על זה אמר קיימת משלוח מנות. אז שם ברור לאידך גיסא, שהמשלוח מנות הוא צריך להיות לפי, באמת לפי הנותן והמקבל, אבל המתנות לאביונים מספיק בדבר מועט. אז אם נסביר בשאילתות כמו הנציב, אז לא תצא מחלוקת. אם נסביר כמו המועדים וזמנים, יצא מחלוקת, ועדיף למעט במחלוקת. בכל מקרה, כמו שאמרנו, רוב הפוסקים אומרים שמספיק פרוטה, ככה כתוב בכמה וכמה ראשונים שתחסו את זה בפירוש, ואין הספק הזה של הראייה מהשאילתות מוצאים מהדין הזה, לכן ברור שלעיקר הדין מספיק לתת שתי פרוטות, פרוטה לכל עני, ומה שנותנים יותר, כמובן שמי שנותן יותר תבוא לה ברכה, וזה חשוב מאוד, בעיקר מצוות היום, כמו שכתוב ברמב״ם וכל הפוסקים העתיקים, אבל מבחינת החיוב זה רק פרוטה אחת כל מתנה. עכשיו אנחנו רוצים לשאול, האם אדם יכול לתת מתנות ליוונים עבור מישהו אחר? השאלה מתחלקת לשתי שאלות. א', כמובן אנחנו מדברים כשהנותן רוצה לתת מהכסף שלו, של הנותן, עבור שיעלה עבור מישהו אחר. והשאלה מתחלקת לשתיים. באופן שזה שנתנו עבורו שלח את הנותן, לתת עבורו מהכסף של הנותן, ובאופן שהוא לא שלח אותו. למשל, אדם רוצה לזכות קרוב משפחה שלו, שהוא חילוני. הוא ודאי לא ייתן, או מאיזושהי סיבה הוא לא יכול לתת. רוצה לזכות אותו ולתת עבורו מתנות ליוונים, האם זה נחשב מצווה או לא. כתוב ביורה דעה, בהלכות פדיון הבן, סימן ש"ה בשולחן ערוך, בסעיף ט', הרמ"א מעתיק תשובה של הריב"ש. אומר הרמ"א, ואין האב יכול לפדות על ידי שליח, וגם אין בית דין פודין אותו ולא האב. פשטות הרמ"א, אין דבר כזה לפדות על ידי שליח, ומי שיעשה את זה, הפדיון לא יחול. עדיין יצטרכו לפדות את הבן. המקור של הרמ"א, כמו שאמרתי, הריב"ש, אבל זה לא הריב"ש עצמו, זה השואל בריב"ש. מה נקרא את הלשון של השואל בריב"ש? עוד שאלת לתקן לך מטבע הברכה לבחור הפודד את עצמו, גם לאב הפודד בנו הבכור, כי מצאת להרמב"ם ז"ל, הפודד בנו מברך על פדיון הבן, והפודד את עצמו מברך לפדות את הבכור. גם בסידורים מצאת בפודד את עצמו לפדות בכורי ישראל, ותמדת להרמב"ם ז"ל, למה מברך בעל? כיוון דמצוות פדיון הבן יקרא על האב רמיה, אלא דמדיוק הזה תפדה ילפינן פודד את עצמו, ועל ידי שליח ועל ידי בדין, לטלן. זאת אומרת, הוא שואל אותו על הניסוח של השאלה, אבל בתוך השאלה, אז רואים שברור לו שאי אפשר לפדות על ידי שליח, ולכן הוא אומר שהנוסח צריך להיות לברך בלי, לפדות ולא על. מצווה שאדם מקיים בעצמו ורק על ידי עצמו, מברכים לי. עכשיו, האמת שגם הריב"ש כשהוא עונה לו, הוא לא משיג על זה, ועד רבה, נראה שהוא מסכים עם ההנחת יסוד של השואל, בגלל ש... בתשובה שלו הוא מסביר לו שמברכים על, בגלל שהמצווה מוטלת לא רק על האב הפודה, אלא גם על הבן. הבן עכשיו הוא עדיין קטן, אבל כעיקרון המצווה מוטלת גם על הבן. אז יש פה כמה אנשים שחייבים במצווה, גם האבא וגם הבן, אז מברכים על. אבל משמע, הוא לא אומר לו, טעית בהנחת יסוד, כן? בית דין יכול לפדות, שליח יכול לפדות, אז ברור שאפשר לברירה, לא אומר לו ככה. אז משמע שהריב"ש מסכים על הנחת יסוד הזאת, שאי אפשר לפדות על ידי שליח. וכל האחרונים, כל האחרונים חולקים על הרימה הזה. על פניו אומרים אין דבר כזה, למה שלא יהיה לי שליח לפדיון הבן, איפה מצאנו את זה? בואו נקרא את, את הלשון של, של הגר"א שם במקום. כל זה הוא תמוע, זה לא מבעי על ידי שליח, זה שלוחו של אדם כמותו. אם האבא עושה שליח, אומר הגר"א, לא שמענו בשום מקום בש"ס שהמצווה הזאת יותר גרועה ממצוות אחרות ולא מועיל שליח, אלא זה אף אחר יכול לפדות אפילו בלא דעתו של אב. כן, הגר"א בתוך הדברים מחדש ביותר מזה, שלא רק שמועיל לפדות על ידי שליח, אלא אפילו אחר שיחטוף את המצווה לאבא, מאיזושהי סיבה, בלי דעתו של האבא. או שאבא אחד שלו, של החנים שלו יעשה את זה, או סתם אדם שקפץ ועשה, אז המעשה חל, והבן פדוי. זה לא עדיף ממעשר שני, שאחר יכול לבדות, כמו שכתוב בפרק דלת המעשר שני, וכן את הרווי, וכן הקדש. מכל שכן כאן שאינו אלא חוב באלמה, שהרי הכהן גובה משועבדים. כמו שכתוב, וכולי בכמה מקומות, שהפדיון הבן יוצר שיעבוד, כמו כל חוב. הסגנון של המצווה זה סגנון של מצווה ממונית שיוצרת חוב. וכי הפורע חובו של אחר אינו נפטר לווה? ברור, אומר הגר"א, שאדם יכול לפרוע חוב עבור מישהו אחר, אפילו בלי ידיעתו. כן, וכולו עוד קצת ומעריך. יש אחרונים שבכל זאת ניסו להסביר את הרימה, והם אומרים ככה. הם אומרים, אם אדם שולח מהכסף שלו, של האבא, שולח שליח לתת הכסף לכהן, זה ברור שמועיל. ויותר מזה, אומר החתם סופר אומר שאפילו לא צריך איזה שליחות בכלל. גם אם אדם ישלח על ידי קטן את הכסף, אפילו ישלח על ידי קוף, זה לא משנה, זה נקרא שהוא שילם. אין מצווה בנתינה כמו שהיא. זה לא איזה מעשה מצווה שצריך גדרי קיום למעשה הזה. ברגע שזה הכסף של האבא, לא צריך אותו שליחות, אז הם אומרים שזה בכלל לא... הרימה לא דיבר על זה בכלל. כמובן קצת דוחה, כן, הרימה לא חילק, אבל לחומר העניין ככה הם מסבירים. אלא מה הם מדבר? הרימה מדבר באופן שהאבא מבקש ממישהו לשלם מהכסף של השליח. אז בזה, אם נסביר ככה את הרימה, יש אחרונים שמסכימים איתו, ואומרים שבאמת זה לא יועיל. עכשיו, כמו שאמרנו, הגר"א חולק גם על זה, כן? כן, עוד שנייה נגיד על זה. כמו שאמרנו, הגר"א חולק על זה, ויש עוד שחולקים אף על פי שהשליח נותן את הכסף, בכל זאת הם חולקים, אומרים שזה מועיל. החזון איש, בנוסף על הראיות של הגר"א, הוא הביא עוד ראיה, לכאורה יותר פשוטה ויותר טובה לעניין, מזה שאדם יכול לשקול עבור חברו מחצית השקל. מחצית השקל זה מצווה ככל המצוות בתורה, מונה המצוות, כולם מונים אותה וכולי. וכתוב במשנה ובגמרא שאדם יכול לשקול עבור מישהו אחר. וכתוב שיכול לשקול אפילו עבור מישהו שהוא מודר הנאה ממנו, שמזה החזון איש מוכיח עוד יותר שלא צריך גם לזכות לבן אדם ששוקלים עבורו. אז הנה אנחנו רואים שאפשר לקיים מצווה עבור מישהו אחר בזכייה של הכסף. ואותו דבר פדיון הבן, כמו שהזכרת, זה מועיל מדין עבד כנעני, כן? כמו שהעבד כנעני נותנים כסף לאדון, ומי שזוכה בתמורה של הכסף, שזה השחרור, זה העבד, ככה פה נותנים כסף לכהן, ומי שזוכה בתמורה של של הכסף זה האבא, שהוא נפטר מהחוב הזה. נותנים להקדש את המחצית השקל, ומי שזוכה בתמורה זה האדם שחייב את המחצית השקל, וככה זה עובד, ככה פותרים אותו מבחינה ממונית. עכשיו מה שקשה על כל מי שיגיד שאפשר לקיים ככה מצווה. מה שמשמע בגרא ועוד אחרונים שהתפלו על הרימה וחלקו אליו אף על פי שנסביר שזה מהכסף של השליח. לכאורה קשה מאוד. איך אפשר, איך ייתכן לקיים מצווה בלי שום מחשבה, דיבור ומעשה, בלי שום ידיעה של המקיים את המצווה? איך יכול להיות דבר כזה? אם אנחנו מדברים על פירעון החוב, אדם חייב כסף, מישהו פרע עבורו, אתה יכול להגיד, מבחינה המורית, הכסף נפרע, כמו שאמרנו, בדיד עבד כנעני. אבל איך אתה יכול להגיד שאדם קיים מצווה בלי שהוא בכלל ידע בכלל שיש כזאת מצווה? בלי שידע שעכשיו עושים עבורו משהו? הרי אפילו אדם שמתעסק, אנחנו מגדירים שזה לא נקרא קיום מצווה. יש קצת דיבורים על מי שמתעסק במצווה של אכילה, בסדר, נגיד אם זה דומה לחריב מהראיות או לא. יש רבן שאומר שזה שייך, אבל פה מה שייך, כן?
מה? מצווה
בתוצאה. לא משנה, מצווה בתוצאה ושאדם לא עושה בה כלום. לא עושה בה כלום, לא יודע עליה כלום. איך אתה מתייחס אליו? מה?
זה חוב. במצוות, אם מספק, אם עשית המצווה, לא עשית, אדם פטור מלגן בתוצאה. מספק עכשיו מוצאים חגור עליו הרעייה. אז כל המצוות פה נכנסה לגדר המוני, ולכן מישהו אחר יכול לפרוע את החוב שלי.
זה נכון, ואנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל בכל זאת, כדי להגדיר שבן אדם קיים מצווה, זה אני יכול לשמוע על האם אדם נפטר מהמצווה או לא. אבל להגיד שאדם קיים מצווה, וקום ועשה, זה קשה מאוד, בלי, ממש אפשר להגיד את זה. בלי שום דעת, כן, איך יכול להיות שאתה אומר שהוא עשה משהו, איך הוא התקדם ברוחניות, איך הוא, כן, איך הוא עשה משהו, בלי שום מחשבה, בלי שום מעשה, בלי כלום. זה דבר משונה מאוד להגיד. אז לכן נראה יותר שבאמת אין דבר כזה שאדם יקיים מצווה עבור מישהו אחר, גם במצווה המונית, וזה יחשב שהמקיים קיים. אלא מה? כמו שאמרנו, יש לחלק בין קיום מצווה לבין להיפטר מהחיוב. למשל, אומר הבית הלוי, בא אני לבן אדם מבקש כסף. הבית הלוי הוא הסוברים שמצוות צדקה צריכה כוונה. יש בזה מחלוקת באחרונים, הרבה אחרונים אומרים שמצוות בן אדם לחברו לא צריכות כוונה. עוד שאנחנו פוסקים שמצוות צריכות כוונה, בן אדם לחברו לא צריך כוונה. ככה הרבה אחרונים אומרים. הבית הלוי הוא מהחולקים, והוא סובר שמצוות צדקה צריכה כוונה. אבל הוא אומר עדיין, יבוא אני ויבקש כסף, ואדם ייתן לו בלי כוונה. או שלפי כולם, אדם יכוון שלא לצאת ידי חובה. יכוון בכוונה שלא יקיים מצווה עכשיו. כן? אז איך נקרא לו? מה הגדר של הבן אדם הזה? הבן אדם הזה ביטל מצוות עשה? אומר הבית הלוי, הוא לא ביטל מצוות עשה. למה? בגלל שברגע שאני קיבל את הכסף, כמו שאמרת, שזה התוצאה, אז הסתלקה פה המצווה. אתה לא, כן, המצווה הזו לא לפרנס אותו לגמרי טעני, כן? אני צריך לתת לו מתנה מועטת בשעה שהוא מבקש. אז כרגע הסתלק החוב. אבל מצד שני, אומר הבית הלוי, זה גם לא נקרא שהוא קיים את המצווה. כי מצווה צריכה להיות כוונה לפי בית הלוי, גם אם בן אדם לחברו, והוא לא קיים. אז יש כזה גדר, יש דבר כזה שהמצווה מסתלקת, אבל אין פה קיום מצווה, יש פה רק סילוק של הדין. הבית הלוי אומר על זה וורט יפה, כתוב שהמלאך אמר לרב קטינה, מסכת מנחות, כתוב שאמר לו שבן אדם יכול לפתור את עצמו ממצווה ציצית. מצווה ציצית זה מצווה קיומית ולא חיובית. אדם יכול לבחור לא ללבוש בגד ארבע כנפות. וגם אם כן, הוא יכול ללבוש בגד כזה שמאיזושהי סיבה הוא פטור מציצית. ובאמת הוא התפטר מהמצווה. הוא, לא, 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 הוא ודאי לא, לא, לא יהיה נידון כמי שביטל מצוות עשה. אבל המלאך אמר שבעידא דריתחא מענישים על זה. מי שמנסה ככה להתחמק ממצוות ולא לקיים, למרות שהוא לא נקרא כמבטל מצווה, שיש איזה עונש חמור, אבל בעידא דריתחא מכלילים גם את זה בעונש. אז אומר רבי הלוי, כתוב בתהילים, אשרי משכיל אל דל, ביום רע ימלטהו השם. הוא אומר, מישהו משכיל אל דל, כן, מי שנותן את הצדקה עם הכוונה, לצאת ידי חובה, אז ביום רע ימלטהו השם. אז גם כשיהיה עיד נדר איתך, הוא ימלט, בגלל שהוא לא פטר את עצמו מהמצווה. עכשיו אם כמישהו אחר, שנתן בלי כוונה למצווה, אז זה דומה למי שפטר את עצמו מציצית, אז ביום רע הוא לא ימלט. אותו גדר גם אפשר לראות בגר שהתגייר, והיו לו בנים בגיעותו. אז עכשיו יש שאלה האם הוא חייב מצוות פריאה ורבייה או לא. אז אומרים שהוא פטור, בגלל שהמציאות היא שיש לו בנים. עכשיו, האם נגיד האם הוא קיים את המצווה, ודאי לא קיים. ודאי לא קיים את המצווה. בגלל שבשעת המעשה של המצווה, אז הוא היה גוי, הוא לא היה בכלל הפרשה בכלל.
אם בפריאה ורבייה, כולת שהוא לא חי, גם ההמשך, גם בין עמוד המצווה של פריאה ורבייה, לכאורה גם עכשיו הוא קיים, כי המצווה של...
הוא לא מקיים.
הוא לא
קיים אותה כל הזמן. אם... אז אתה צודק שכאילו, הגדר הפשוט של המצווה זה לדאוג שיהיה לך שני ילדים כל החיים. אבל עדיין, אם ימותו הילדים, אז הוא מחויב לדאוג במעשה שיהיו לו עוד ילדים. אבל הוא לא כל הזמן עוסק במצווה, שהוא מקיים את המצווה הזו, כן? המצווה זה לעשות פעולה מעשית לדאוג שיהיו ילדים. ואת זה הוא עסק שהוא הגוי. עכשיו, הנקודה הזאת היא מוסכמת. והרמ"א גם כן יכול להסכים לזה, כן? בא השואל בריבש וחידש יותר מזה. השואל בריבש טוען שמצווה כזאת ממונית, שהצורה של המצווה זה לשלם כסף, זה מצווה כזאת שלא יכולה להתקיים על ידי שליח. מצווה שמתקיימת על ידי שליח זה מצווה שיש איזשהו מעשה מצווה דתי כזה, איזה תכסיס מתכסי המצווה שעושים, והפעולה הזאת מתייחסת אל המשלח. אבל אם כל המגמה של המצווה זה רק שכסף יעבור מאחד לשני, וכמו שאמרנו מקודם, אין מעשה מצווה שנגיד שגוי או קטן או אפילו קוף לא יוכל לעשות אותו, אז ממילא זה מצווה שאין בה שליחות, ככה הוא טוען. זה הסברה של השואל בריבש, שכנראה הריבש גם מסכים אליה, וככה הרמ"א פוסק. אז הרמ"א התכוון להגיד בעצם, כמו שהאחרונים אמרו, שמדובר מהכסף של השליח, אז הרמ"א בא להגיד שאדם ששולח אחר לתת עבורו פדיון הבן מהכסף של השליח, המצווה לא יכולה להתייחס אליו. אז בעצם הוא לא קיים את המצווה. נשאל האם הבן פדוי? כן, הבן פדוי. כמו בהראה של הגרע, כמו בהראה של החסני שביא. זה אין בעיה להגיד שהבן פדוי. הבן פדוי בגלל שהחוב נפטר, והפדיון חל, והמצווה באמת הסתלקה מאבא. אין לאבא יותר מצווה. אבל עדיין אתה לא קורא לזה שאבא קיים את המצווה. אבא נפטר מקיום המצווה. עכשיו, מסתבר גם שנגיד ברעש של החזון איש, זו הדוגמה הכי ברורה. יבוא אדם ויגיד לי, שקלתי עבורך מחצית השקל. מסתבר מאוד שאני אוכל להגיד לו, אני לא רוצה את הזכייה הזאת. אתה מזכה עבורי, אבל אני לא רוצה, אני רוצה לקיים מצווה. אז אני יכול להגיד, אני לא רוצה את הזכייה. אלא במשנה שכתוב שאפשר לשקול עבור מישהו אחר, מדובר כנראה שהוא דווקא מרוצה מזה שפטרו אותו מהחוב, כן? רוב האנשים לא עומדים וצורכים, אני לא רוצה שיפרו עבורי את החוב. זה מה שחזון שאומר, שבמידה רבה אתה רואה שאתה לא קודם כל מזכה לו, ואחרי זה נותן עבורו, אלא כמו אבי כנעני, שאתה נותן עבורו והוא נפטר ממילא. אבל זה רק קיום מצווה, זה לא נקרא שהוא נהנה ממנו. אני פשוט. כן, עכשיו ברעיון של, של מעשה שני והקדש שהגרא הביא, שם יש לעיין, שם יכול להיות שלא יהיה אפילו למחות, בגלל שהמחצי שקל והפדיון הבן זה מצוות שמוטלות במפורש על, על האבא או על כל אחד שצריך לתת מחצי שקל. אז אדם יכול להגיד, אני לא רוצה שיקיימו עבורי את המצווה, אני רוצה לקיים את המצווה ולא להתפטר ממנה על ידי תשלום של מישהו אחר. זה מסתבר ודאי שאדם יכול להגיד. אבל בהקדש ובמעשר שני, אז שם רואים המשניות שיש קדימות אפילו לאדם אחר שבא לפדות. המשנה אומרת, שני אנשים באים לפדות את המעשר שני, הבעלים ומישהו אחר, אז כתוב שמי שנותן יותר כסף, הוא זוכה במצווה. אז לכאורה, כן, שם הבעלים עומד וצובח, אומר, אני לא רוצה, אני רוצה לקיים את זה. אז ובכל זאת, אם הפודה שהוא לא בעלים, מציע יותר כסף, אז לוקחים ממנו והוא זוכה במצוות הפדיון. אז צריך להגיד ששם כנראה המצווה לא מוטלת על הבעלים יותר מאשר על מישהו אחר. בהקדש ודאי אפשר להבין את זה, זה כבר של ההקדש, כן. רק יש דין שאם זה הבעלים, עושים חומש, דינים מיוחדים הבעלים. אבל אפשר להבין שהמצווה לא מוטלת על יותר מאשר על מישהו אחר. בוא, מצד זה כאילו כל שקל שלא יכול למחות, אבל כנראה צריך להגיד שהמצווה לא מוטלת עליו דווקא. אתה כבר הקדשת, הלכת מפה עכשיו.
הקדש זה בכלל יצא מישהו טוב,
נכון. מעשה שני זה קצת חידוש, אבל גם מעשה שני אפשר להבין, שזה לא... זה לא מצווה שמוטלת דווקא על ה... ככה אפשר להבין. עכשיו, לפי כל זה, יכול להיות שגם הגר"א מסכים לכל זה. כן? יכול להיות שמה שכאב לגר"א בדברי הרמ"א זה שמשהו ברמ"א שגם אם הוא ישלח שליח זה לא יועיל. גם אם האדם, אומר הגר"א, אפילו אם אדם יפדה בלי שליחות זה יועיל. זאת אומרת, לפתור מהמצווה. יכול להיות שהגר"א הבין ברמ"א שזה בכלל לא מועיל, כן? הפדיון לא חל, אבל זה אומר, זה לא ייתכן לומר. אבל אם הביאור הוא כמו שאנחנו אומרים, שרק הכוונה של הרמ"א שהמצווה לא מתייחסת למשלח, אז בזה יכול להיות שגם הגר"א יסכים. עכשיו, האם הפודה שיפדה במקום האבא או מעשר שני או בהקדש היום מקיים מצווה, אז זה לא מפורש. האם הוא יברך על זה? זה לא מפורש, לפחות פה, בנושא כלים שאני ראיתי פה. זה לא מפורש. קשה להוכיח בסברה לאחד מהצדדים, אבל מלשון הגר"א האמת נראה שהוא מקיים מצווה. כי הלשון של הגר"א זה אלא דלכתחילה יותר מצווה באב. כמו מילה ושארי דברים שאב חייב. משמע שבלשון שיש מצווה גם על מישהו אחר, או אם נגיד את זה באופן כללי יותר, המצווה מוטלת על כל הציבור, ורק לאב יש קדימות ודורשים ממנו לקיים את זה. וגם הכסף שלו משתעבד, אבל ייתכן שכל אחד אחר שעושה גם כן מקיים מצווה. כן. עכשיו, לפי כל העניין הזה, נשאל איך נקיים מצוות מטלות האביונים. אז קודם כל, לפני שאנחנו מדברים, ברור ש... וכנראה מוסכם אפילו לכולי עלמא, שברור שאם אדם ייתן עבור מישהו אחר, גם אם הוא לא ידע מזה בכלל, אז החוב נפרע. הצדקה היא, מטלת האביונים זה כן צדקה, היא כן חוב שמוטל על הבנאדם לתת שתי פרוטות היום. אדם נתן עבור מישהו אחר, אז הוא פתר את החייב. אבל האם אותו שנתנו עבורו, האם הוא קיים מצווה? אז זה כבר שאלה אחרת. ופה, לאידך גיסא. פה משהו שלפי כולם הוא לא קיים מצווה אם סתם נתנו עבורו בלי לדבר איתו קודם כלום. ואם אדם שלח מישהו לתת עבורו, כן, מתנות האביונים מכספו של הנותן, אז פה זה יהיה תלוי במחלוקת. לפי הרימה, ודאי זה לא יעזור. הוא יחשב רק בגדר של נפטר מהחיוב, אבל לא בגדר של מקיים מצווה. כספו של השליח, זה שנותן בפועל, כן. לא מכספו של החייב. אז לפי הרימה, ודאי זה לא יחשב קיום מצווה אצל המשלח. ולפי האחרונים אחרים, תלוי. לפי מי שקיים את... לפי מי שחלק על הרימה, למרות שהוא בער שהרימה דיבר מכספו של הפודע האחר, לא האבא, ואמר על זה שבכל זאת המצווה מתייחסת לאבא, אז גם פה באמת יועיל.
שם זה כאן המצווה ושם זה יותר קרוב, כמו שאמרת.
אבל אי אפשר, זה...
בסביבות הולכים שם עבד.
אבל אי אפשר, אתה לא יכול להגיד שפדיון הבן זה לא מצווה. אני מסכים, למה שאמר בגלל שהספק הוא פותר אותך מהחוב. בסדר, אז הספק פותר מהחוב, אז אין מצווה עם אלה. אבל ברגע שיש מצווה, זה לא רק חוב, זה קיום מצווה. זה נמנע את הרג מצוות, גם מחצית השקע, זה בכלל מניע למצוות.
זה יכול להיות שזה
בכלל
לא חוב מצוות תפילין.
ואז אתה רוצה להגיד לחומרה שלא יועיל בכלל לשקול עבור מישהו אחר, אתה יותר בנים. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד, לא ראיתי מישהו שאומר את זה. אבל בסברה נראה יותר שמטרת הלוויונים זה כאין צדקה שנתנו לכיוון וגדר דווקא היום ודווקא בצורה הלאה, בצורה הלאה. לא משהו שזה מצווה חדשה, חובת הגוף כזאת שלא תלויה ממה. עכשיו, השאלה הזאת היא למעשה שאלה מצויה מאוד.
אם זה נגיד הרבות אהבה וכו', אותו גדר שמשנה אחרונה, זה כן עניין של... כאילו רק אני רוצה ביחד אחר לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת שכל אחד ואחד הרבה אהבה, שגונים עוד שמשנה אחרונה, זה אפשר.
משלוח מנות זה בא להרבות אהבה, ושם אומרים שעד רבה, יש כאלה שאומרים שחייבים את זה שליח. זה שאתה נותן את זה שליח זה לא מבטל את האהבה. בכספך אין דין ואין דיין, ברור שאומרים.
ויש מי
שאומר
שגם
מכספו
של השליח
נותן
אותם?
משלוח מנות? זה מה שאנחנו מדברים, אני לא יודע.
אלה תנאי יכול להגיד ממותח מנות?
זה מה שאנחנו מדברים, זה מה שאנחנו שואלים.
אם זה הסברה של הרבות אהבה, מה שייך לזה מתחיים?
אני לא אופן פשוט זה שיהיו לו צריכי סעודה.
מדענות לאביונים, למשל, זה... הגדר של המצווה הכי טוב זה שלא ידעו מי הנותן ומי המקבל. כמו כל צדקה, ככה כתוב מפורש. זה לא יכול להגיד... להשתמש בסברה הזאת של הרבות ראות בקטע הזה ולהגיד, להוליד מזה נפקא מינה. יכול להיות שזו המטרה העקרונית, אבל ברור שהגדר הוא לא... לא נקבע לפי זה. השאלה הזאת למעשה היא שאלה מצויה מאוד. איפה השאלה כל כך מצויה? קודם כל, מידת חסידות, מה שהזכרנו, לתת עבור אנשים שאתה יודע שהם לא ייתנו. זה אפשרות אחת. אבל... זה מצוי מאוד כשאדם תורם לכל מיני ועדי צדקה, תורם באשראי. כן, האשראי יורד בסוף החודש, יורד בזמן קבוע, אחרי פורים, כן? אז זה ודאי לא שווה כלום. אתה צריך לתת מתנות לבנים או לפני פורים, שישארו עד פורים או בפורים. אבל להבטיח שתיתן אחרי זה לא הקיום של המצווה. אז מה עושים עם הוועדים של הצדקה? אז הוועדים הגדולים של הצדקה, הוועדים הגדולים מקבלים מחברת האשראי בפורים, הם מקבלים את כל הכסף לפי ההבטחות של האשראי של כל אחד, כי הם נותנים את החשבון, ונותנים להם כסף ביד, נגיד לוועד גדול כמו קופת העיר, דברים כאלה נותנים להם כסף ביד, וסומכים על זה שיחזירו להם, יש להם הסכים איתם. ואז הקופה הצדקה הזאת, אגב היית צדקה, נותנים את הכסף הזה שהם קיבלו מהאשראי עבור כל אחד. ועדים קטנים יותר שאין להם את ההסכמים האלה, הם לובים כסף. לובים כסף לפני פורים, ושוב, נותנים עבור כל אחד לפי מה שהוא התחייב באשראי. זה לא משנה, אחד משתי הדרכים האלה, אנחנו נכנסים פה בדיוק לאותו עניין. כי הכסף הזה שעכשיו הם לבו או קיבלו מהאשראי, זה לא הכסף של הנותן. במיוחד הכסף של לבו, זה לא הכסף של הנותן. והם תורמים את הכסף הזה עבור הנותן, לפי מה שהוא ביקש, לפי כל אחד לפי התרומה שלו. אז זה ממש השאלה הזאת. אז ועדי צדקה שיתרמו את הכסף עבור הנותנים, זה לפי מה שאנחנו מדברים, זה לא יהיה מספיק טוב, בגלל שזה לא יקיים מצווה עבור הנותנים, זה רק יפתור אותם מהמצווה. ודאי שהנותנים רוצים לקיים את המצווה. כשהם תכנו לעשות את זה בשליחות, או שהם בכלל יעדו את כל החשבון, לא יחזיקו ראש, אבל רוצים לקיים את המצווה. לא רוצים רק להיפטר מהמצווה. אז מה שיותר טוב שיעשו זה שיזכו להם, כן? שהגבאי צדקה יזכו על ידי אחר, כל אחד לפי מה שהוא תרם, יזכו לו כסף. ואז את הכסף הזה שנחשב עכשיו שייך כבר לנותנים, אז הם יתרמו בפועל.
זה מציין מהשראי,
זה לא שילמתי כבר? לא. הכסף נשאר אצלך, אתה יכול לקחת את הכסף, זה מה שאתה עושה.
כן, אבל אני... יש מי
ששילם,
חברת השראי שילמה בשבילי, ועכשיו
מבחינתי נחשב
כאילו שילמתי על...
אז אותו חשבון, רק שעשית אותו במקום לגבי צדקה לחברת השראי, אמרת שחברת השראי תרמה עבורך, זה לא מה שאתה לא אומר.
היא הביאה כסף בשבילי, סתם
נכון, זה מה שאנחנו מדברים. האם זה נקרא קיום מצווה? נכון, זה לא נקרא קיום מצווה.
אבל הכסף זה כשהוא היה אצל החברת צדקה, אצל הבעת צדקה, אז הוא עכשיו כאילו, הם נתנו אותו בשבילי,
זיכרו
אותו לי.
לא, אם עשו את זה, עשו את זה, אם לא עשו את זה, הם לא עשו את זה. כי מבחינת ההסתכלות
זה נראה לי שהחברת
שלי
כן מסתכלים על זה כאילו
שילמתי,
כשאני קונה משהו
באשראי, זה כאילו אני כן שילמתי. כן, זה כאילו. נכון, אנחנו חיים ככה. אבל אחת המצווה צריך לתת בפועל, לא רק להבטיח. אז הם כאילו, הכל זה נקרא שהם תורמים עבורך. אז אני למה, זה פותר המצווה, אבל ודאי שהגבאים צריכים להחזיק ראש ולזכות כדי שיקיימו את המצווה לעשות זה יותר טוב. גם אז, גם אחרי שהם מזכים, היה אפשר קצת לפקפק אם זה נקרא שליחות, כי הבן אדם, הוא לא שלח אותם לתת כסף מזומן שיזכו עבורו, הוא בכלל לא חשב על זה. הוא התכוון לתרום באשראי שלו. אבל זה אפשר להגיד שמסתבר שזה זכייה גמורה ושליחות מהכסף של הנותן. אבל זה בתנאי שזיכו לו קודם. לפחות, אני לא יודע בדיוק, לא עוקב אחריהם, אבל קופת העיר בני ברק, לפי פרסום שלהם עצמם הם לא עשו את זה. עשו כל מיני פלפולים לפי כל גדולי הדור של הקופה, כל אחד שבא להסביר איך זה בכל זאת עובד, למרות שלא מזכים. לא מזכים. לא יודע, לא קראתי את זה לפני כל הזמן. יכול להיות ששינו את זה מאז, אתה יכול להיות שזה. על כל פנים, ככה, ודאי ככה צריך לעשות על הצד יותר טוב. איפה זה עוד מצוי? עוד מצוי באישה, בעל שרוצה לתרום עבור אשתו. אז קודם כל צריך לשאול האם בכלל אישה חייבת או לא. הרמ"א אומר שאישה חייבת. ככה נוקטים פשוט כל הפוסקים. לא יודע אם כל הפוסקים. רוב הפוסקים, רוב ככל, נוקטים כמו הרמ"א שאישה חייבת. הפרי חדש מפקפק בזה, הפרי חדש אומר, כיוון שכתוב במגילה איש לרעהו בפסוק של חיוב המצווה, אז איש ממעט אישה, איש ולא אישה. כל פנים, רוב הפוסקים מחייבים, ערוך השולחן אומר עוד חידוש, שהאישה חייבת, אבל הבעל נותן עבור שניהם ביחד. האישה חייבת ואשתו כגופו, אז זה מתנה אחת.
מה?
מה
רוצה
בסדר, אבל שם, שם, כאילו, כל אחד צריך לשמח לפני עצמו, או לשמח, היא שמחה, היא מקבלת משהו, מקבלת חלק בקורבן, אני לא יודע, היא איכשהו שמחה בפועל. פה, כאילו, אתה לוקח את אותו גדר שעלה, היה אמור להיות לבן אדם אחד, שתי פרוטות, והיא מתלווה אליו, ודין אשתו כגופו. עדיין, גם לפי אורך השולחן, זה לא ממש אישה פטורה, אישה חייבת, אישה ששאין לבעלה, שבעלה לא... לא נתן עבורה בפועל, היא חייבת. רק שאם יש לו בעל שנותן, אז הוא אומר, היא מסתפחת אליו וביחד עם קיימת המצווה. גם על זה, האחרוני, הפוסקי זמננו לא חזים מהחידוש הזה, ואומרים שאישה צריכה לתת. מה גם שמעיקר הדין זה לא הרבה, כן? מעיקר הדין שתי פרוטות. רק יש שאלה, איך לדון היום את המצב הממוני בין איש לאישה? מעיקר הדין... מעשה ידי אשתו שלו. הבעל זוכה בכל הכסף של האישה. אז לפי זה אנחנו נכנסים לאותה שאלה, כן? האם מועיל שהבעל ייתן עבור אשתו, אז הוא לכאורה נתן מהכסף שלו עבור מישהו חייב. אם לא נתפוס כמו אורך השולחן, אז זה לא משנה פה אם אשתו כגופו או לא. יש לפקפק על זה. יש כאלה שאומרים שהיום היום משתנה קצת המציאות. יש כאלה שאומרים שאישה שעובדת מחוץ לבית בעבודה מסודרת, זה לא כמו מה שהגמורות דיברו. משניות, הגמורות דיברו על עבודה ביתית כזאת שהאישה עושה בצמר, עושה דברים כאלה, אבל היא עובדת עבודה מסודרת מחוץ לבית. יש כאלה שאומרים שזה ודאי כסף שלה, זה לא בכלל תקנה. אם נתפוס ככה, אז אנחנו לא אמורים להיכנס לבעיה כל כך, בגלל שאז מסתבר שכשאדם נותן עבור אשתו, הוא בעצם לוקח מהכסף שלה, כן? אומרים השותפים שמעורב, אז ברגע הנתינה הוא כאילו מפריד את השותפות, הוא נותן חלק משלו, חלק משלה. אבל אם נתפוס כמו האחרונים שאומרים שגם היום הדינים נוהגים, אז צריך שהבעל יזכה לאישה, על ידי אחר כסף, או שהיא כמובן תזכה בעצמה. אם האישה נותנת בעצמה בפועל, אז אין בעיה, כי היא עושה מעשה קניין בפועל, בעצם הנתינה, ודאי הבעל מסכים ורוצה. אבל אם האיש נותן עבורה, אז לפי הדעות שהכסף של האיש צריך קודם כל לזכות לה. אם הוא לא יזכה לה, זה כמו שדיברנו, הוא רק יפתור אותה מהחיוב, אז זה לא יחשב קיום מצווה שלה. ולגבי שליחות, מסתבר שאם נתפוס שזה כסף שלה, אז היא גם לא צריכה למלות אותו לשליחות. ככה מסתבר. לא מוכרח כל כך. ככה גם רואים באורך השולחן. שאם ברור לנו שאדם רוצה שיקחו מהכסף שלו ויתנו, אז זכות גמורה כמו פה שמקיים מצווה בזה, אז אפשר לתת שזה נחשב קיום מצווה. ככה ברוך השולחן, לא כך ברור, כי לא כך ברור כמה בן אדם רוצה לתת. ברגע שאדם חייב רק מעיקר הדין, רק שתי פרוטות, ואתה תיתן יותר, בפועל כל אחד ייתן יותר משתי פרוטות, זה קצת קשה להגדיר את זה לטוב זכות גמורה כזאת שלא צריך לשאול את הבעלים אם הוא רוצה או לא, כי זה יותר מהחיוב. וגם לפי מה שאמרנו מקודם, שקשה להניח שאתם יכול לקיים מצווה בלי דעת בכלל, אז גם פה, אפילו אם תיקח כסף של מישהו, כן? ותיתן אותו, אז עדיין לא מסתבר זה יחשב קיום מצווה גם אם תפתור אותה. לכן הצד היותר טוב, שגם לא קשה לעשות אותו, זה... להגיד לאישה שתמנה את הבעל לשליח, לזכות עבורה את הכסף, וגם כן לוקח שתי שניות, וככה ודאי מקיימים על הצד היותר טוב, זה הכי טוב ככה. כן. עוד נקודה אחת, לגבי חינוך קטנים במצוות מתנות לאביונים. הפשטות זה שכמו כל מצווה דאורייתא וכל מצווה דרבנן, צריך לחנך קטן למצווה הזאת. לגבי משלוח מנות זה כתוב מפורש בפרי בגדים. יש כאלה שלומדים בפרי בגדים שהוא בעצם מתכוון לכלול גם משלוח מנות וגם מתנות לבנים ביחד. הוא מוסף על משלוח מנות, זאת אומרת שמשלוח מנות, אבל הוא מזכיר שם כמה פעמים גם מתנות לבנים באותו סימן. יש כאלה שאומרים שהוא התכוון במפורש להגיד שגם מתנות לבנים צריך לחנך. ככה גם הרב רויבך אומר. יש עוד שם שעברו מפורש שטוב לחנך לזה. יש כאלה שאמרו חיוב, יש כאלה שאמרו טוב. יש כאלה האחרונים שאמרו שהמצווה הזאת אין דין חינוך. ככה כתוב ברוך השולחן, ויש של אברהם. יש של אברהם בוצ'ה, שלא של אברהם מגדים. הם טוענים שבגלל שהמצווה הזאת היא בנויה לכסף, ואין שום רגילות שלקטן יהיה כסף. למרות שאפשר לדמיין קטן עם כסף. יש מצויות שקטן עבד או שזיקו לו במפורש, אבל כעיקרון רוב הקטנים, רוב הזמן אין להם כסף משלהם. אז אומרים שמסתם החזל לא יטילו בזה מצוות חינוך. עכשיו, לפי הסוברים כמו הצד היותר פשוט, שכן יש בזה מצוות חינוך, אז צריך לדון איך בדיוק לקיים את זה. יש שתי אפשרויות. אפשר להעביר לקטן ביד מטבעות והוא ייתן אותם לגבאי או לצדקה, ואפשר לתת עבורו. לתת עבורו, ועכשיו, אם נותנים עבורו, ודאי חייבים לספר לו על זה ולהסביר לו על זה, כן? אם נתת עבורו ולא סיפרת לו, לא הסברת לו לקטן, אז לא מבעיה מה שדיברנו כבר עכשיו כמה פעמים, שקיום מצווה קשה להרוויח ולתת עבור מישהו אחר, כן? אלא זה רק פותר אותו מהמצווה. לא מבעיה שבגדול זה לא קיום מצווה, בקטן זה פשוט שזה לא יעזור כלום. בגלל שקטן, כל הנקודה זה לחנך אותו, כן? אם הוא ישן על מיטתו בבוקר פורים, ואדם נותן עבורו כסף שנה אחרי שנה, הוא יכול לא לדעת על המצווה עוד בכלל, כן? ברור שכל החינוך חסר פה. אז אנחנו מדברים שהוא נותן עבורו ומודיע לו. אז פה יכול להיות. פה ייתכן אפילו שנגיד שגם לפי מי שאומר שבדרך כלל זה לא קיום מצווה, זה רק לפתור מהמצווה, ייתכן שבקטן לא יצריך אותו מזה, אם אחרי תספר לו ותחנך אותו. כי יש פה גם את הגדר, גם נתת עבורו, וגם סיפרת לו וחינכת אותו. זה ייתכן. אפשר גם להגיד לאידך גיסא, שפירעון חוב זה לא דבר ששייך בכלל בחינוך. כל החינוך זה רק שהקטן יקיים באיזשהו אופן ויתרגל בזה. לא יודע בדיוק את הנקודה הזאת. הרב אורבך מביא את שתי האפשרויות לקיים. או שיתנו עבורו ויגידו לו, או שיתנו לו לתת בפועל. ייתכן שגם כוונת הרב אורבך זה שיגידו לו לפני הנתינה. אם יגידו לו לפני הנתינה, אולי אפשר להגיד, דרך האפשר, שזה ייחשב כאילו הקטן מינה שליח. כאילו שהקטן שלח, כאילו. בדין חינוך, כאילו שלח את האבא ליתרום, אולי. לא יודע אם יש כזה גדר בכלל, שהקטן עושה שליח ומצאת חינוך, אני לא יודע. אבל לכאורה, באמת הדרך היותר פשוטה וגם היותר חינוכית, לכאורה זה להביא לקטן בפועל את הכסף והוא ייתן, זה הכי טוב. וגם פה יש עוד נקודה לדון, האם צריך להקנות את הכסף לקטן או לא? זה תלוי בשתי שאלות. שאלה אחת, האם איך מתקיימת מצווה צדקה? האם יש דבר כזה לתת צדקה מכסף של מישהו אחר וזה ייחשב מצווה לא נותן, כן? זו שאלה אחת. כי כמו שאנחנו אומרים, מתנות לבנים זה חלק ממצווה צדקה.
זה לא היה הדיון
הקודם? לא. פה הוא נותן בעצמו, והכסף נשאר של ה... הכסף נשאר של ה... מי שלקח ממנו. אז זה לכאורה אין בזה טעם להגיד ש... כן, אני אתן כסף שלך עבור... אני אקח כסף שלך, אתה תגיד לי, אני נותן לך את זה כדי שתקיים מצווה צדקה. איפה לחשוב, האם זה נקרא שאני עכשיו מקיים את המצווה כשאני נותן אותו? אתה נותן לי כסף שלך, לא על מנת שאני אקנה אותו. על מנת שאני אקיים מצוות צדקה. ואני בפועל נותן אותו לעני. אז בלי כך שמתת לאביונים, יש מקום לחשוב האם זה נקרא מצווה או לא. מסתבר מאוד שלא. ממש קשה לעלות על הדעת שכן. כמו שאמרנו מקודם, לגבי... מקודם דיברנו באופן שאבא רוצה לתת את החמש סלעים לכהן, והוא רוצה לקיים מצווה, ושולח אפילו קוף. אז אמרנו שזה מועיל, כי עצם הנתינה הזה... אז גם להידך גיסה. גם באופן שאתם נותנים את הכסף כדי שהשני יקיים את המצווה, גם כן מסתבר שלא יעזור. שוב, הכל מתייחס ומצא צדקה לבעל הכסף. אלא שיש גם, יש מקרה אחר שהוא קצת יותר, יש מקום מתלבט. מה הדין, באופן שאדם, נגיד, מרים עבדה, ומתכוון שלא לזכות בה, ונותן את הצדקה. האם פה זה נקרא קיום מצוות צדקה או לא? שפה אין לך מישהו אחר לייחס אליו את המצווה, אין לך בעל הממון אחר לייחס את המצווה, ומצד שני הוא לא זכה במצווה. אז מביאים בשם הרב אליושיב שגם זה לא שווה. זאת אומרת, אין דבר כזה, מצוות צדקה היא חייבת בעלות. אז גם פה, במדינות האביונים, מצוות האביונים, אז אתה רוצה לחנך את הקטן, אתה רוצה לחנך אותו לכאורה לפי גדרי המצווה. אז זה היה צריך להיות שתקנה לו את הכסף. אלא שיש פה לדון בשאלה נוספת, האם בקטן יצריכו את כל גדרי המצווה או לא. למשל, בלולב יש דין של לחם. צריך שארבעת המינים יהיו שייכים לבן אדם. ואף על פי כן, יש ראשונים והרבה אחרונים שאומרים שאין צורך להקנות לקטן את הלולב. הגמרא מדברת מה הדין אם יקנו לו, כן, אם אמרו אותו לעשות את זה, אבל האם יש חיוב להקנות לו מדין החינוך או לא? אז הרבה אומרים שלא. יש כאלה שאומרים שכן, כי זה דין ככל הדינים במצווה, וכמו שאי אפשר להביא לו לימון במקום אתרוג, ככה אי אפשר להביא לו ארבעת המינים שהוא לא בגלים עליהם. ככה יש כאלה שאומרים. ויש כאלה שאומרים שהחיוב לחנך זה לעיקר המצווה, אבל לא לכל הגדרים שלו. אז פה היה מקום להגיד שגם במצוות צדקה נחנך את הקטן לעצם הנתינה, אבל לא לבעלות. לא צריך להקנות לו, תן לו ביד והוא ייתן בקופת צדקה. ככה אפשר להגיד. אבל זה אין לי מקור, אבל מסתבר יותר שבקטן זה לא, שבצדקה זה לא יעזור. מסתבר שאם אתה רוצה לחנך לצדקה, אז גם לפי אלה שאומרים שבלולב לא צריך לתת לו, לא צריך להקנות לקטן, מסתבר שבצדקה חסר כל הלב של המצווה אם הוא לא הבעלים. כמו שאנחנו אומרים, כן? עצם הנתינה הרי כלום במקרה שהכסף של השני. אז בשלב בלולב חינכת אותו לעיקר המצווה, הוא מחזיק את ארבעת המינים, זה עיקר המצווה. יש עוד תנאי המצווה, עוד פרט שיש שלו, אבל פה לכאורה כל הלב של המצווה חסר. אז מה חינכת אותו? לכאורה לא חינכת לכלום. אז צריך להקנות, ככה מסתבר. אה?
כמו ציצית פסילה לקטן.
מה זה?
כמו ציצית פסילה לקטן.
שמה?
אתה יודע, תנהגו ישראל, על מי שאתה יודע, ציצית פסילה ודמיד הרבן.
ציצית פסילה...
ציצית של ילד כפי יפתלת כל דום.
מה קשה?
הבן מפיס אותו.
אבל הבן מתחייב אבל? בדרך כלל הבגד לא חייב. בדרך כלל ציציות מאוד קטנות, הן לא חייבות בדרך כלל. אתה אומר, אם הבגד חייב? אם הבגד חייב, זה לא בסדר. נו, ואתה לא נקרא את המצווה. אם הציצי פסולה, חיסרת את כל המצווה, לא חיסרת את התנאי. כשמגיע לגיל, ודאי. עדיף אפשר להלביש את הציציות הקטנות בכלל, שלא... אם אתה חושב את זה. בכל אופן, אז אם אנחנו סוברים שבאמת צריך להקנות לקטן את ה... את הכסף כדי שהוא יקיים מצווה, אז אנחנו נכנסים לבעיה אחרת, בעיה אחרת שיכולה להיות בזה שהקטן נותן את הכסף לעני. עכשיו, הקטן יכול לקנות והוא לא יכול להקנות. אז לכאורה העני עכשיו יהיה בידו ממון שאינו שלו. אז אתה מכשיל את העני. אז האמת שהרבה פעמים זה לא, השאלה לא כל כך מצויה הרבה פעמים, כי ברגע שהקטן מגיע לעונת הפעוטות, אז הוא בדרך כלל הגיל של זמן החינוך ועונת הפעוטות הוא אותו זמן, ועונת הפעוטות כתוב שהוא יכול להקנות. כמו שהוא יכול להקנות, הוא יכול לתת מתנה, ככה כתוב. עדיין זה לא ברור, כי יש עוד תנאי בעונת הפעוטות, יש תנאי שיהיה יודע בטיב מסע ומתן. קשה קצת לשער את זה בכל ילד בדיוק. לא יודע בדיוק מה, איך משערים את זה בדיוק. ועוד יש לומר שמסתבר שחוץ מעונת הפעוטות, מסתבר שאם חז"ל הצריכו להקנות הקטן, אם הצריכו חינוך, והצריכו להקנות. מסתבר שהם גם דאגו לזה שאני לא אכל גזל, כן? כנראה שהם עשו פה הפקר בדין. אבל כיוון שהדברים לא ברורים, גם יש כאלה שאומרים שאין מצד חינוך בקטן במטרת לביונים. וגם יש כאלה שאומרים, וגם אנחנו לא ברור לנו האם בכל מציאות, אם בדיוק הוא הגיע לעונת הפעוטות שהוא יכול להקנות, מצד היודע בטיב מסע ומתן. וגם הדברים לא 100% ברורים לנו שצריך להקנות בשביל החינוך. אז לכן מסתבר שמי שרוצה לעשות על הצד היותר טוב, בכל מקרה של ספק הזה, כלומר לפני שברור לו שהוא הגיע לעונת הפעוטות, אז אפשר לעשות תנאי. שעל הצד שלפי ההלכה צריך להקנות, אני מקנה לו, על הצד שלו לא, והוא ייתן את הכסף, ואז זה ודאי יועיל, וזה יהיה הצד הכי טוב.